טוב, מוריי ורבותיי, שלום וברכה. אנחנו בשעה טובה מתחילים בישול בתולדות חמה ובתולדות האור, וכל הדברים כאן הם יסודות שהם מאוד משמעותיים להרבה דברים במציאות שלנו. אנחנו נתחיל מהיסודות היותר עיוניים ואז נמשיך הלאה. נשתף אתכם במצגת. רואים? בסדר? יופי. טוב, אז אנחנו בתולדות חמה ובתולדות האור, אומרת המשנה, שבת המדחת עמוד ב', אין נותנים ביצה בצד המנחה בשביל שתתגלגל ולא יפקיענה בסודרין. ורבי יוסי מתיר. ולא יטמיננה בחול ובאבק דרכים בשביל שתצלה. אז יש לנו כאן מחלוקת על ביצה באבק דרכים, בחול. אין לנו מחלוקת שאסור לצאת, לתת ביצה בצד מיחם. זה מוסכם. והגמרא שואלת, גלגל מהי? אומרת הגמרא, גלגל חייב חטאת. אני אגביל את זה. לא יודע למה, נגדים ככה אולי. יותר טוב? אומרת הגמרא, גלגל מהי? גלגל חייב חטא. מה הכוונה בגלגל חייב חטא? אז קודם כל, עצם הגלגול, פשטות הדברים, כך רש"י מסביר, שהביצה יכולה להתגלגל. כל אחד יודע שאם הוא רוצה לדעת אם ביצה מבושלת או לא מבושלת, הוא מגלגל אותה, מסובב אותה, ואז הוא יודע אם זה מתגלגל, זה מבושל. וכך אומר רש"י, מגולגלת, שהסימן שהביצה קשה, והרמב"ם מבין, ביצה מגולגלת, ביצה שהתערבבה בבישול.
שמה?
יכול להיות. יכול להיות, מעניין. יכול להיות. מה? אולי, אנחנו לא יודעים, תראה, הרמב"ם מדבר על התערבבה, השאלה היא מה בדיוק הוא מתכוון שמה. ברור, ברור. מה זה בדיוק הערבוב? הרי הביצה אחרי בישול לא בדיוק מתערבבת. אני מבין. אם אתה אומר מתמצקת, אז למעשה רש"י והרמב"ם הם אותו דבר. אם אתה אומר מתמצקת, השאלה אם זאת הכוונה, זאת שאלה מעניינת. לא, אני מבין. השאלה היא רש"י, מעניין לראות את התרגום בערבית. הסתכלת בערבית?
לא, רק עשיתי חיפוש על גלגול במשניות.
לא, ברור, במשניות אתה צודק, אבל זה מעניין לדעת למה הוא כותב התערבבה.
לא,
אני מבין, אבל כאן לא נהיה משהו אחר, אני מבין בדיוק. כן, אבל בסדר, זה לא כל כך משנה לנו. לכן אני אומר, לכן אני, היה מעניין לראות, לא שאני מבין ערבית, כן? אבל היה מעניין לראות בערבית ולראות את ה... איך תרגם הרב קפח, ומעניין לראות, לעשות קצת... טוב, רובן, מתאים לך לעשות מחקר, אז אתה תודיע לנו את התוצאות. אבל בעיקרון, אנחנו מדברים על גלגל, עכשיו, ביצה מבושלת. עוד מעט נדבר על זה קצת יותר, אני אומר בצורה כללית עכשיו. השאלה החשובה בסוגיה, שהיא מאוד משמעותית לענייננו, היא באיזה מצב נמצא המיחם? זאת השאלה העיקרית. באיזה מצב נמצא המיחם? האם המיחם הזה הוסר מן האש, או שהוא נמצא על האש? זאת הנקודה המרכזית מבחינתנו. ואם אנחנו מבינים שהוא הוסר מן האש, מיחם שהוא סר מן האש, אז למעשה יש לנו כאן גמרא מפורשת, משנה מפורשת למעשה, שמבואר בה שתולדות האור זה דאורייתא. כלומר, זה התחמם על ידי אש, הורדת את זה מן האש, אתה שם את הביצה ליד זה, ואתה אומר שגלגל חייב חטאת. אם אני קורא כך את הסוגיה, אז הסוגיה שלנו זה מקור לכך שתולדות האור זה איסור דאורייתא. ומצד שני, אפשר להגיד שאולי זה על האש, ואז בכלל לא אומר שום דבר, אם המיחם על האש, אין פה משהו של תולדות האור. מה הקושי להגיד שהמיחם על האש? מה החידוש? כאילו אם המיחם על האש, מה החידוש? ברור שחייב. המלחם על האש, ברור שחייב, כאילו מה... מה זה משנה אם זה במים או לא במים? כלומר, אנחנו צריכים להבין, אנחנו קודם כל מבין רק, אם המלחם מוסר מן האש, אנחנו מבינים את החידוש, אבל אז מתחדש פה שתולדות האור דאורייתא. אם אני מבין שהמלחם על האש, אז אי אפשר ללמוד כאן שתולדות האור זה דאורייתא, אבל אז צריך להבין מה החידוש בגמרא. אז בואו נראה. הרמב״ם, כן.
אם אני אומר שהמלחם לא על האש, אז הייתי מצפה מהגמרה, כשהיא אומרת שכולם מסכימים שבשול באור הוא דאורייתא, שהיא תביא את המשנה הזאת.
אם אתה אומר שהמלחם?
שהמלחם הוא לא על האש, ויש לי ראייה מהמשנה לבישול באור מדאורייתא, אז הייתי מצפה כשהגמרה אומרת לכולה על מה בישול בחמה ובישול באור שמה, אז שהיא תביא כראייה את המשנה, כמו שהיא עשתה הרי ב...
אז תראה, אנחנו נצטרך לראות גם את הדבר הזה, נצטרך לראות את הדבר הזה, כי גם שם צריך לראות קצת יותר איך לקרוא שם את הגמרא. אבל אתה צודק שצריך לחבר את הדברים, לנסות לראות את הדברים שם. הרמב"ם פירוש המשניות.
מה שדיברנו על פירוש של מחלוקת רבי יוחנן בן ירושלמי, לגבי על האש ולא על האש, כאן זה בשביל מהצד, אם זה על האש, כן יש את זה במקום. זה לא נמצא מעל פיזית, זה לא
יושב
על האש.
אתה מדבר לפי ההבנה שזה על האש?
שעל האש ובשקלי ראשון הוא לא
דאורייתא. כן, אבל אם אתה אומר שזה על האש, מה זה משנה אם שמת את זה מלמעלה או מהצד? למה שיהיה הבדל? אתה רוצה להגיד שמהצד זה כאילו לא לגמרי לשים על האש.
זה לא לגמרי לשים על האש.
שאלה היא למה להגיד דבר כזה, כאילו מאיפה לחדש את זה, אם זה על האש, ואני מצמיד את זה.
אבל יש באותה מידה שכאילו כלי ראשון שהורדתי מהאש, בשביל את האש עכשיו, הוא עצמו כאילו יכול לבשל, אז אנחנו אומרים שזה לא...
אני מבין, אבל זה לא על האש. אני מבין. אבל אנחנו נצטרך לחדד את הדברים. בואו נתקדם עוד קצת, אנחנו נצטרך לחדד.
כמה מוצא מהאש, אפשר לומר מלחם שפינאו?
לא, אתה לא יכול להגיד מלחם שפינאו.
מה זה פינאו זה?
פינאו, אולי אתה יכול להגיד, שלא איך אתה מבין מלחם שפינאו, כי הגמרא מסתפקת שם. האם זה פינאו או פינה ממנו מים? אוקיי, אבל אנחנו נתייחס, כל הדברים עוד נתייחס. אומר הרמב"ם פירוש המשניות, מלחם שמקליש עם מלחמים במים, ועושים אותו על הרוב מנחושת או ברזל, ונשאר חם זמן רב אחרי הורדתו מעל האש. ופירוש שתתגלגל, תתערב, ועניינו תתבשל מקצת בישולה. אז מהרמב"ם יש קודם כל הבנה שמדובר על ביצה ששמו אותה בצד המיחם כשהוא לא על האש, הרמב"ם כותב את זה במפורש. ולמרות זאת יש איסור תורה. זאת אומרת, לפי הרמב"ם אנחנו יכולים לראות בגמרא מקור שתולדות האור, כלומר, כשאתה לא מבשל באש, אלא במשהו שהתחמם על ידי האש, הורדת את זה מהאש, תודות האור אסורות מן התורה. והדבר הזה מבואר אצלנו בריטווה, במאירי, ברן על הריף, וגם ברמב"ם עצמו, הרמב"ם ביד החזקה, הרמב"ם פרק ט' הלכה ב', אומר שתולדות האור דאורייתא. אז אפשרות אחת, זה הצד הימני כאן, תולדות האור דאורייתא, ואז יכול להיות שהסוגיה שלנו היא ממש ראיה לדבר, ואז המלחם הוא לא על האש. אבל יכולה להיות אפשרות שנייה, וכך עולה מדברי החידושים המיוחסים לרן. אין נותנים ביצה בצד המלחם, ומגלגלים אותה, והיא נצלת קצת מסביבותיה, אף על פי שאין תוכה צלוי. גלגל חייב חטאת פירוש, אף על פי שאינה מבושלת כל צורכו. כלומר, הגמרא באמת מדברת שהמלחם על האש. לכאורה, מה החידוש כאן? מדובר דווקא על ביצה. ומדובר על דבר שלא בישלת אותו כל צורכו. ולפי זה, הגמרא יכול להיות שהיא בכלל לא דנה בסוגיה של תולדות האור. היא מדברת על מיחם שנמצא על האש. היא לא מתייחסת לתולדות האור. המיחם הוא על האש. והיא מסתפקת האם חייבים בבישול חלקי. כשאתה מבשל ביצה, זה בישול חלקי. והאם חייבים או לא חייבים? ההבנה הזאת הבין החזון איש מסברת עצמו, הוא לא מדייק את זה ברן, והחזון איש אומר, היה ברור לגמרא שחייבים על תולדות האור, ועל זה היא לא דיברה בכלל. היא לא, המשנה, היא לא עסקה בכלל בדבר הזה. היא עוסקת רק בעניין גלגולה של הביצה. ולכן היא מדברת מיחם הוא על, או על האש, כי הנושא בכלל לא קשור לתולדות האור. אם היינו רוצים, יכולנו לקחת את הפירוש הזה, אבל להגיע לכך שתולדות האור דרבנן. אם אתה מבין שהגמרא מדברת שהמיחם נמצא על האש, אז אפשר להבין כמו החזון איש, שהמיחם נמצא על האש, וברור היה שתולדות האור דאורייתא, על זה הגמרא בכלל לא דיברה, אבל יכול להיות שלא. אולי הגמרא בכוונה דיברה שהמלחם על האש, ולא שהוא שר מן האש, כי תולדות האור דרבנן. והדבר הזה מציע בחידושי שפת אמת. ואם נסכם את זה, אז כתבתי את זה כך, יש לנו שתי אפשרויות להבין את ספק הגמרא. אפשרות אחת, שהגמרא מסתפקת האם חייבים בבישול בתולדות האור, ומסקנת הגמרא שחייבים. הרב יוסף גלגל חייב חטאת, ואז לפי זה הגמרא שלנו היא מקור לכך שתולדות האור דאורייתא, וזה הרמב"ם והמאירי והריטווה והרן על הריף. אפשרות שנייה, כמו שאמרנו, הגמרא מסתפקת האם חייבים על בישול חלקי של הביצה, מסקנת הגמרא שחייבים, אבל לאור זה הגמרא לא הסתפקה בכלל לעניין תולדות האור. ואז אפשר להבין, זה שתי צורות. או שתולדות האור דרבנן, ולכן הגמרא לא דיברה על זה, היא דיברה על סיר שנמצא על האש, כי תולדות האור דרבנן, היא לא יכלה לדבר על זה, וכך עולה מהשפת אמת, או שהיה ברור לגמרא שתולדות האור דאורייתא, ולכן היא הסתפקה, והסתפקה בכלל בעניין אחר, היא לא דיברה על זה, וזה מה שאמרנו בשם החזון איש, נכתוב כאן. טוב. אז אנחנו ממשיכים. הגמרא מביאה ראיה מקוליאס האיספנין. כך אומרת הגמרא. אמר רב יוסף גלגל חייב חטאת, אמר מר בריידר אבינה, אף עננה מתנינה, כל שבא בחמין לפני השבת, שורין אותו בחמין בשבת, וכל שלא בא בחמין לפני השבת, מדיחין אותו בחמין בשבת, חוץ אם אני מניח הישן וקוליאס ההספנים, שעד החתן זו יגמר מנחתן שמע מינה. עכשיו, מה ראיה מקוליאס ההספנים? אז בואו נלך עכשיו לפי שתי ההבנות שאמרנו. אם אמרנו שהגמרה הסתפקה, האם חייבים על בישול בתולדות האור, כלומר דרך א' שהסברנו, אז מה הראיה של קוליאס היספנין? בדיוק, קוליאס היספנין, אתה שופך את המים. אתה שופך מים, ואז את תולדות האור, ואז הראיה מכאן שחייבים על תולדות האור. אמנם, עדיין יש מקום לדון איך הגמרא ידעה את זה. הגמרא מצטטת פה את המשנה. הגמרא מצטטת, כל שלא בא וחמין שורים אותו וכו', מדיחים אותו וחמין. אבל לא כתוב כאן שיש איסור דאורייתא. כתוב שאסור לעשות את זה. נכון? אז אפשרות אחת להגיד שאולי הדחתן זו יגמר מלאכתן זה דאורייתא, כך עולה בדברי הריטב"א, אולי אשר רומז לזה, אבל הריטב"א באמת כותב, ככה נראה, דאל מגבי תולדות האור מלאכה היא מן התורה, אז נראה שהלשון למטה, הדחתן זו יגמר מלאכתן, מכאן אולי אנחנו יודעים שמדובר על דאורייתא. אפשרות אחרת, מעלה החתם סופר, אנחנו נדבר בעזרת השם, מהמשנה הזאת של כל שבא בחמין, שלא בא בחמין, נדחין, את המשנה הזאת אנחנו נדבר עליה עוד הרבה פעמים, אתם תדעו אותה בעל פה, באמצע הלילה. כי אנחנו נראה אותה עוד הרבה. אבל אחד הדברים שדענו בזה הראשונים, מה הכוונה מדיחין? האם מדיחין זה מכלי ראשון או מכלי שני? יש מחלוקת בין הראשונים, אנחנו עוד נראה את התוספות, והחתם הסופר מסביר שאם מדיחין הכוונה מכלי שני, אם זה הכוונה מכלי שני, ואז לפעמים אתה מדיח ולפעמים אתה לא מדיח, אם זה בא בחמין או לא בא בחמין, אם זה בא בחמין אתה מדיח, אם זה לא התבשל לפני שבת אתה לא מדיח, אם אוסרים אפילו בכלי שני, אז ברור שכלי ראשון זה דאורייתא, אחרת לא היית אוסר בכלי שני. אני מבין. כל זה לפי דרך א', שאמרנו שהמהלך של הסוגיה הוא, האם תולדות האור דאורייתא או דרבנן, קוליאס היספנין זה ראייה שתולדות האור דאורייתא כי אתה שופך, וזה שדאורייתא, אז אמרנו, או בגלל הלשון שהדחתן נגמר מלאכתן, או בגלל שזה אפילו בכלי שני נאסר, אז ברור שאירועים מכלי ראשון הוא דאורייתא, זאת אפשרות אחת. אם הגמרא הסתפקה על בישול חלקי של הביצה, הרי מקוליאס היספנין, שגם שם כנראה שמדובר על דק כזה, שאתה שופך עליו מים, הוא לא מתבשל ממש, הוא מתבשל מספיק כדי לאכול אותו. עוד נקודה נוספת, מעניינת, האם תולדות האור זה אב או תולדה? תולדות האור. עכשיו מצד אחד, המשפט הזה, תולדות האור, תולדות נשמע תולדה. אבל זה לא הכרחי כמובן, כי יכול להיות שזה אב, וזה רק מינוח שבא להגיד, שמציאותית יש כאן דבר שנולד מהאש. כלומר, לא ברור שזה באמת תולדה. מהרמב״ם נראה שמדובר על אב ולא על תולדה. ולמה? כי הרמב״ם, כותב בהתחלה את האבות, בתחילת פרק ת' הוא כותב את האבות, ורק בהלכה ו' הוא מגיע לתולדות. פרק ת' של הלכות שבת, הוא כותב את האבות, ורק בהלכה ו' הוא מגיע לתולדות, ואת תולדות האור הרמב"ם כותב בהלכה ב'. כלומר, מהרמב"ם נראה שזה באמת אב. מאידך, היראים, ויגלה איטל מביא אותו ואופה עוד כף ב', יש ספרים, לכל מסכת יש את הספרים שלה. יגלה איטל זה דבר שטוב שיהיה לאדם, יגלה איטל כתב אותו, האדמור מסוכוצ'וב, האבני נזר כתב את היגלה איטל, רצה לכתוב על המתת מלאכות, אבל לא הספיק, כתב רק על חלק, אבל כל שאר המלאכות הוא כתב השוט שלו באבני נזר, וצרפו היום יש עגלי טל במהדורות יפות כזה, שצרפו את כל המלאכות. העגלי טל, בהקדמה שלו הוא כותב שהוא חלה במחלת השעלת, ולא יכול היה להעביר שיעורים, ואז הוא נאלץ לכתוב. אז בזכות הדבר הזה יש לנו היום את העגלי טל, והעגלי טל זה עוד הפתעה מסוימת, כי אתם יודעים, הליטאים, עולם הישיבות הליטאי, לא כל כך מחזיק מלמדנות חסידית. בעולם הישיבות הליטאי לא תמצא כל כך ספרי למדנות חסידי, אבל תמצא שפת אמת אולי, וגם תמצא את עגלי טל ואבני נזר. או כמו שהרב סולובייצ'יק אמר, אבני נזר היה בריסקאי. אני לא יודע בשביל אבני נזר זה מחמאה או לא מחמאה, אבל לבריסקאים זה מחמאה. כי הלמדנות שלו וזה, זה ממש מזכיר את שיטת הלמדנות הבריסקאית. אז עגלי טל מביא את היראים ואופה עוד כף ב' שתולדות האור זה תולדה ולא אב. עכשיו יש מקום לדון בדבר הזה ומה נקודת המחלוקת ביניהם, ויכול להיות שזה מחלוקת עקרונית בענייני אבות ותולדות. כלומר, שהיראי מבין שרק מעשה שהיה במשכן נחשב כאב, ולכן זה תולדה. והרמב״ם, הרמב״ם כותב בפרק ז' הלכה ה', שגם אם המעשה שונה, אבל התוצאה שונה, שזה נחשב לאב. במקרה שלנו, התוצאה שונה, התוצאה זהה, המעשה שונה עם זה, אב או תולדה, אבל התוצאה שונה. עכשיו, יש מקום לדון בזה עוד, אבל אני לא אעשה את זה כרגע. מהשולחן ערוך, שין י' ח' סעיף ג' וסעיף ת', לפחות מבואר שבישול בתולדות האור דאורייתא. אב ותולדה לא מבואר שם, אבל בישול בתולדות האור דאורייתא. אנחנו עוד נתייחס לזה, אבל כך פשטו את הדברים, כך פוסק המשנה ברורה שם. ועכשיו אני רוצה לעבור לשלב הבא. והשלב הבא הוא אחת השאלות המעניינות שדורשות ביאור, וזה דבר שיש לו השלכה מעשית מאוד גדולה. למה מותר לבשל בשמש? מדוע מותר לבשל בשמש? אנחנו יודעים הרי שבישול בשמש מותר לכתחילה. תולדות האור דאורייתא. תולדות חמה דרבנן, אתו תולדות האור. למה מותר לבשל בשמש? אומר רש"י על הדבר הזה. רש"י, אומר רש"י, דאין דרך בישולו בכך. וחמה באור, לא מחלפה, חלפה, דליגזר עטוה. רש"י אומר, אין דרך בישולו בכך. זאת סיבת היתר. כן. אוקיי, אז זאת שאלה מעניינת. שאלה מעניינת, כנראה שביצה בצד מאיחם אולי כן היו רגילים לעשות את זה, יכול להיות גם היום לפעמים איך הם מסכסמים דברים קצת בצד, לחם, יש דברים שלפעמים מחממים, אבל יש בהחלט מקום לדון בזה. מה הקושי שיש לנו בדברי רש"י? בדיוק, איך זה מותר לכתחילה? אין דרך משולו בכך, זה היה צריך להיות עדיין איסור דרבנן. שינוי זה איסור דרבנן. איך הדבר הזה מתיר לכתחילה? וזאת שאלה גדולה. ובדבר הזה יש כמה תשובות בדברי האחרונים. והתשובות יש להם משמעויות מאוד גדולות למעשה. אז בואו נראה את התשובות. אני לא אכתוב אותם כאן, אני אכתוב אחרי זה כאן את התוצאות, ואני אשים אותם בנפרד כדי שיהיה גדול יותר, בסדר? תשובה הראשונה, איגלי טל. האיגלי טל מקשה עוד שאלה. האיגלי טל מקשה שבגמרא בסכים דף מ' א', מבואר שאם בישלת קורבן פסח על ידי חמה, על ידי שמש, אתה לא עובר משום מבשל, מבושל, הרי כתוב, אל תאכלו מנונה ובשל מבושל במים. שואל האיגלי טל, לפי רש"י, ההיתר של בישול בחמה נובע מכך שאין זה דרך בישול. אבל את הדבר הזה אפשר להסביר רק מלכות שבת, שהתורה אסרה את מעשה הבישול. לעניין פסח, מה אכפת לי אם זה דרך בישול או לא דרך בישול? התורה אומרת, אל תאכלו מנונה ובשל מבושל, כלומר התורה אוסרת את תוצאת הבישול. אז מה זה משנה אם זה דרך בישול? או לא דרך בישול. והאיגלי טל קובע כאן יסוד חשוב. אומר האיגלי טל, אך ברורן של דברים, ויש חילוק בין אם יש שינוי בנעשה או השינוי רק בעושה. הכותב בשמאל הרצם, הפעולה הוא האות הנעשה, ובזה אין שום שינוי, רק שינוי והאיש העושה שעשה פעולה בשמאל, וכשבישל באש, ישבח אש בתבשיל, הוא שינה לבשל בחמה, ששבח חמה בתבשיל, הרי שינוי בבישול הנעשה, ושוב אין צריכים לטעם למלאכת מחשבת, עדיין לא חשוב בישול כלל, אומר האיגלי טל, עיקרון מאוד חשוב. יש לנו בשינוי שני מצבים. יש מצב שהשינוי הוא במעשה הבישול, ויש מצב שהשינוי הוא בתוצאת הבישול, באיכות של הבישול. אומר האיגלי טל, אם אתה עושה מעשה, שהשינוי הוא רק במעשה, למשל אתה מדליק את האור עם המרפק, זה אסור מדרבנן. כי השינוי הוא רק במעשה. התוצאה היא אותו דבר. האור יהיה אותו דבר. במקרה שלנו, בבישול בחמה, ההבדל הוא מהותי. אין שווח אש בתבשיל. אם אתה מבשל בשמש, זה לא יהיה אותו טעם כמו שאתה מבשל באש. אין שווח אש בתבשיל, ולכן, כיוון שזה שינוי בתוצאה, לכן הדבר הזה מותר לכתחילה. אז איגלי טל, שינוי במעשה, אסור מדרבנן, שאלה טובה, שאלה טובה. שינוי בתוצאה מותר לכתחילה, שאלה טובה, תכף אנחנו נראה הלכה למעשה, תכף נראה ההשלכה של הדבר הזה מעשית, ואז נוכל טיפה יותר להבין את זה. זה הסבר אחד. הסבר אחר, כותב ושות אגרות משה. אני אגיד אותו בעל פה כדי שנחסוך קצת זמן. אגרות משה, אור החיים, חלק ג' סימן נונבט. אגרות משה מבין ש... אני אומר, הוא קצת מסובך שם, אני הייתי נותן לכם לנסות להסביר, אבל אני אגיד מה אני מבין באגרות משה. לאסף אגרות משה אני מבין שיש שלושה סוגים של שינוי. יש שינוי בפעולה הטכנית, טוב ככה. אני כותב את זה, למרות שלא בטוח שזה כאילו מה שהוא אומר גם, אבל שלושה סוגים של שינוי. א', בפעולה הטכנית. למשל, מדליק אור בשמאל. ב', נקרא לזה בתהליך. כלומר, תהליך שונה של האיסור. ג', בתוצאה. ולמעשה, האיגרות משה, לפי הדבר הזה של האיגרות משה, גם בשינוי, או גם שינוי מסוג ב', מותר לכתחילה. לכתחילה. זאת אומרת, כשאתה מדבר על תולדות שמש, על שמש, לא על תולדות שמש, אתה מדבר לא רק על תוצאה שונה, כמו שאמר לי גדיטל, בוא נעזוב את התוצאה, אבל כל התהליך הוא שונה. כשאתה מדליק אור, אתה לוחץ ביד שמאל, אבל התהליך של הדלקת האור הוא אותו דבר, זה הכל עובר דרך החשמל, אותו דבר, אין הבדל, אתה מדליק ביד שמאל, במרפק שמאל, זה התהליך הוא אותו דבר, לא רק התוצאה. כאשר מדובר על בישול, זה תהליך אחר. כלומר, יש כאן תהליך של בישול בשמש, שהוא תהליך אחר לגמרי, מאשר תהליך של בישול באש, אומר הרב פיינשטיין, אף אחד לא רגיל לבשל בצורה כזאת. כיוון שמדובר בתהליך, ההבדל הוא גם באלף וגם בבית, ואף אחד לא רגיל לבשל כך, מותר לכתחילה, כי אף אחד לא רגיל לבשל בדרך זו. אז הרב פיינשטיין אומר, אף אחד לא מבשל ככה, ולכן הדרך הזאת מותרת לכתחילה. אנחנו תכף נחזור לזה. יש לנו, אני מדלג קצת על כמה דברים, אבל יכולה להיות הבנה שלישית. וההבנה השלישית היא שהתורה אסרה רק בישול באש. ולמעשה, אין דרך בישול בכך, זה בא להגיד, התורה בכלל לא אסרה את זה. התורה לא אסרה את זה, זה לא מדין שינוי. התורה לא אסרה את זה בכלל. והדרך הזאת, אפשר לדייק אותה מדברי ראשונים, מי שאומר אותה למעשה, זה רב שלמה זלמן אוירבך. ורב שלמה זלמן אוירבך, כך סבור, מדרשז, בישול בשמש, לא היה במשכן, ולכן לא נאסר. והנפקמינה בין כל הדברים האלה, לא, תולדות זה באותו דבר. אם לוקח בישול באש,
יש אימור שהיה במשכן בדגן, והגמרא אומרת שגם במלח יש
אימור,
זה דבר אחר.
קודם כל יש מקום לדון בדברים האלה. לפי רב שלמה זלמן, אולי אני צריך לדון בזה בצורה יותר נרחבת, כי אני מדלג כאן על הראיות ועל הקושיות שלו, אבל לפי רב שלמה זלמן, בישול בשמש לא היה בכלל במשכן, ולכן זה בכלל לא בישול, זה לא קשור לעולם של בישול, זה לא קשור עכשיו לתולדה, לא תודה, זה פשוט משהו אחר, זה כאילו שאתה עכשיו נבשל במים קרים. כאילו זה בכלל לא נאסר, זה לא תהליך של בישול בכלל, זה לא מה שהתורה אסרה, זה לא קשור לו לאב ולא... לא, הוא מבין שהתורה לא אסרה את זה. נכון, הוא מבין שהתורה לא אסרה את זה, הוא חושב שבעיקרון היה מקום להתיר את זה, בטח לא לראות זה כדאורייתא, והנפקמינה מן כל הדברים האלה זה בישול במיקרוגל. בישול במיקרוגל, יש מקום לדון על התוצאה, תלוי מה אתה מבשל. אם התוצאה, יש דברים שהתוצאה היא נראית אותו דבר בדיוק, כמו שמשתים אורז, יש דברים שאתה מרגיש שזה מיקרוגל. לא כל דבר אתה יכול לעשות מיקרוגל. ואז אם זה בתוצאה שונה, אז יש מקום לדון שאולי זה ידר רבנן. הרב פיינשטיין אמר על מיקרוגל, שכשכולם יהיו רגלים לבשל במיקרוגל, זה ידר אורייתא. ולפי רב שלמה זלמן, מיקרוגל תמיד ידר רבנן. כי זה לא היה במשכן. ורב שלמה זלמן הציע בבתי חולים לבשל... אולי, אבל יש חשמל, בכל אופן, יש דברים אחרים. רב שלמה זלמן יצא בבתי חולים להשתמש במיקרוגל. בגלל הדבר הזה. מוריי ורבותיי, אנחנו נעצור כאן עכשיו, אבל אנחנו נמשיך בעזרת השם, הנקודה הזאת, לדברים הבאים בשיעור הבא.